סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הדתי. מגיש רון קופמן.
שלום לכם, אנחנו ממשיכים בסדרת הפודקאסטים על הזרמים ביהדות, והפעם הציונות הדתית, ולמעשה השתלטות הציונות הדתית על השיח בחברה בישראל. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור אשר כהן, פרופסור למדע המדינה, שמכהן כיום ומשמש כראש החוג לתקשורת באוניברסיטת בר אילן. שלום לך פרופסור. אנחנו מתייחסים לציונות הדתית בתור אחד הנדבכים העיקריים שהקימו כאן את מדינת ישראל. לאנשים בגילי, בעשור השביעי לחייהם, הדוקטור יוסף בורג היה סוג של מנהיג רוחני, על אף שאני חילוני אדוק, וחל שינוי וכיתוב בדרישות של הציונות הדתית לבין החברה החילונית בישראל, שעדיין רוב, זעום, אבל רוב.
קודם כל, אנחנו צריכים להיזהר, כשאנחנו מדברים היום ואומרים הציונות הדתית בהי הידיעה, זה קצת בעייתי, כי הציונות הדתית עצמה, הרצף שלה הלך ונמתח לכיוונים שונים, זה כבר לא אותה, הפעם היא לא הייתה אחידה, אבל זו כבר לא אותה קבוצה שאנחנו מדברים מאז. ומה שאתה תיארת, אכן תיארת נכון, זה משהו שמלווה כסיסמה כבר כ-30-40 שנים, את לעבור מתפקיד משגיח הכשרות בקרון המסעדה, לעבור, אם לא לקטר, לפחות ליד הקטר. ואכן הדבר הזה קיים. אם כן, אני אומר, הנושא הזה של הקצנה, כמו שמתארים אותה, הוא הרבה הרבה יותר מורכב.
כן. אני רוצה אבל לקחת אותך באמת לנקודה שאני רואה, או בני גילי רואים בתור מפנה, ש... בתחילתו, הקמת גוש אמונים, שבתחילתו, אחרי מלחמת יום כיפור, גוש אמונים הוקם למעשה ב-9 בפברואר 1974, אבל זה לא עניין ההקמה. העניין הוא מי האב הרוחני של התנועה הזו, וזה הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, שבאמת, אתה יודע, שמתחילים להבין מי היה הדמות הזו, אתה יודע, תמך ביישוב ארץ ישראל, עוד הרבה לפני מלחמת ששת הימים, ביוני 67, ואני חושב שההתחלה של, שוב, בתור נער אז, באותה תקופה בן 15, ההתחלה של גוש אמונים הייתה מבורכת, הן על ידי השלטון, אני לא לוקח את סבסטיה וכל הדברים האלה, אבל הן על ידי השלטון של מפאי באותה תקופה, והן בציבור בישראל שמתושש מהאלם שהיינו בו אחרי מלחמת יום כיפור.
אין ספק שהקמת גוש אמונים היא נקודת מפנה. כמובן שהעמדות האלה שנוגעות לארץ ישראל השלמה היו כבר בעבר, אבל גוש אמונים נתן לזה את הממד האופרטיבי, במשולב עם תורת הרב צבי יהודה קוק, שאגב עד לשנות ה-70, ישיבת מרכז הרב, כן? אנחנו צריכים גם להזכיר את הרב אברהם יצחק הכהן קוק אביו, שלא ראה את הקמת המדינה, הייתה ישיבה די שולית בשנות ה-60, זאת אומרת, היא פרצה אל התודעה בעקבות גוש אמונים, ואכן הייתה לה השפעה גדולה מאוד, אבל שוב צריך להיזהר עם ההשפעה. זאת אומרת, המחשבה היא, אנחנו עושים איזושהי אידיאליזציה לאחור, ובאמת היו תקופות שהישיבה או הזרם הזה אכן השפיע בצורה משמעותית.
בוא ניקח למשל את...
אבל לחשוב שכל הציונות הדתית, אגב, שוכחים שבינתיים גם היה פיצול לזרמים שונים, ולכן המחשבה שישיבת מרכז הרב, או תלמידיו של הרב צבי יהודה קוק, משפיעים היום על כל הציונות הדתית, או אפילו על רובה, הוא מורכב הרבה יותר.
כן, לא... אבל יש, אני לוקח את זה שוב לקטע של כחילוני שמביט על אנשים, על אמונתם ועל תרומתם גם לבניין הארץ, שאסור, לבניין הארץ בכל התחומים, שאסור להתעלם, קודם כל יישוב הגולן. אני לוקח אז, אתה יודע, שזה היה באמת, אני מניח שאז באותה תקופה, שנות ה-70, לבטח ב-80, אנחנו כבר מגיעים למלחמת לבנון, היה קונצנזוס שאת הגולן לא מחזירים, עזוב, חוץ מאהוד ברק, לא נתייחס אליו. אבל המשבר באיזשהו מקום התחיל, שוב אם אני הולך אחורה, בקטע של אולי הפלת ממשלה, ממשלת רבין, אז עם הפנטומים של עם הדוקטור, כן, עם הדוקטור בורג, ואז אמרנו, רגע, 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 זה לא, אנחנו יודעים שחרדים הולכים על, באמת על, לחומרה. אנחנו הסתכלנו על הציונות הדתית כחלק, כחלק משכננו. בבית שלי גרו אנשים עם כיפה סרוגה. כן,
גם הציונות הדתית שאתה מדבר עליה, של דוקטור בורג, בואו נזכר, היא עסקה הרבה והקדישה מאמצים רבים למה שנקרא שימור או קידום זהותה היהודית של המדינה. חוק בתי הדין הרבניים, או חוק שעות העבודה והמלוכה שעוסק בשבת, או כל הדברים האלה נעשו על ידי המבדל שאתה מדבר עליה. כן. היא זו שביססה את הדברים האלה. אז צריך לזכור את הדברים האלה. אבל נכון, מה שאתה מתאר נוגע בדיוק, בדיוק לוויכוחים של היום. משום שהיום, הציונות הדתית שאתה מדבר עליה בהכללה, צריך לזכור, הפיצול העמוק ביותר בתוכה הוא פיצול דתי-תרבותי. הוא לא פיצול פוליטי. רוב מכריע של הציונים הדתיים היום הם ימניים. אם אתה הולך ברחוב ורואה באקראי 10 חופשי כיפות סרוגות, אתה יכול להניח סטטיסטית, כל חוקר יגיד לך את זה, 9 מהם יהיו ימניים. אבל כשאתה מגיע, וזה פחות מוכר, לתחום התרבותי-דתי, שם יש פיצול עמוק. זה לא סתם שגם התחילו להופיע מונחים חדשים מיד אחרי ההופעה של גוש אמונים. פתאום מצד אחד מופיע מונח שלא היה בעבר, חרדים לאומיים. למה היינו צריכים את המושג הזה בכלל? כי פתאום התחילה להופיע קבוצה שאימצה דפוסי התנהגות חרדיים בתחום הדתי.
כן, אבל בוא נעשה, אבל תשמע, היו חרדים לאומיים, אני מסתכל על פאי, על פועלי אגודת ישראל.
נכון.
באגודה, כן, שהם למעשה, אתה יודע, קטע שחרדים לאומיים שירתו בצבא, אתה הבין, עד הכנסת 13-14 כנסות יוצגו גם בכנסת, ובעיקר עבדו, אתה יודע, ולא כפו את עצמם, או התעלקו בשפה שלנו, על הציבור החילוני. הם היו פשוט תורתם אומנותם בקטע שלהם, לא הפריעו לנו, לא הפרענו להם.
אתה עכשיו מניח איזה הנחה, ואני שומע מה...
רומנטית. שלך,
לא, אתה מניח איזה, כן, יש איזה אידיאליזציה לאחור, ואחרי זה יש גם איזה הנחה סמויה, שהיום הציבור הדתי לפחות מנסה, לא תמיד הוא יצליח, לכפות את דעתו בכל מיני תחומים, ואני שומע ברקע את הצליל של טענות ההדתה. כן? זה, על זה מדובר, תלוי באיזה תחום. תמיד שאומרים לי, תמיד שמדברים איתי על הדתה, אני תמיד מציע ומפנה, מיד לספרו של עמיתי וידידי פרופסור גיא בן פורט מאוניברסיטת בן גוריון, שהוא חילוני אגב, איש שמאל מוצהר וכל מה שצריך, ובבן גוריון הוא לא... ספרו האחרון בעברית, צריך לשים לב, הלכה למעשה, חילונו של המרחב הציבורי בישראל. אנחנו מנסים לעשות אידיאליזציה לאחור, ולמשל חושבים שאולי פעם היה יותר פתוח, והיום מנסים לסגור בשבת. התשובה היא לא. אנחנו מאותו דור, ואנחנו יודעים שמדינת ישראל הייתה סגורה לפני 40-50 שנה, והיום היא פתוחה לאורכה ולרוחבה. אגב, הוא עובר תחום אחרי תחום ואומר, בתחומים רבים יש את חילון המרחב. אלא מה? אנחנו עומדים בנקודת זמן מסוימת, ואז כיוון שהציפיות שלנו הן יותר גבוהות, ההפך, דווקא כיוון שמימד החופש עלה, אנחנו אומרים הדתה. אבל מי שהולך לאחור, קח את מערכת החינוך.
מתי... אז בוא נשאל פה מערכת החינוך.
לכן אני אומר, מול טוענת הדתה, אני אומר, מתרחש פה חילון הרבה יותר גדול מהדתה.
אבל אני רוצה באמת ללכת לך לקטע של זה, כאשר הייתי תלמיד, היה שר החינוך זלמן זיאם ארן, או ארן, זכרו לברכה, אני לא זוכר בדיוק את שם משפחתו, ואחר כך אנחנו קיבלנו באמת מהציונות הדתית את אחד, את זבולון המר, גם הוא, זכרו לברכה, הוא כבר לא איתנו. אתה יודע, ובאיזשהו מקום לא הרגשנו, היום אני, כאשר אני אב לילד בין 6-4 ובנות בגירות, לא הרגשנו את ההדתה והדיבורים על מערכת החינוך כפי שאני מרגיש אותה היום. גם בזמני כתלמיד לקחו אותי ולמדתי, אתה יודע, על ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל, ולמדתי באהבה. למדתי באהבה כי רציתי לדעת. איני יודע מספיק, כן? אבל למדתי באהבה. מה שקורה היום, מה זה השתלטות, אם אני לוקח את בנט, או עכשיו הרב רפי, או בצלאל סמוטריץ' שרצה, הם מדברים שיבה לתורת דוד, למלא, דוד המלך. החילונים, אתה יודע, זה מגרד להם את העצבים, שגם כך הם חשופים.
תראה, קודם כל, הרבבת כמה דברים, ובוא נבהיר. אני אשאל אותך בנושא החינוך, והנה זה בדיוק מה שאני טוען. מתי למדו יותר יהדות בבתי ספר ממלכתיים כלליים? האם בשנות ה-60 וה-70 או כיום? התשובה היא חד משמעית אז, בימי זן המלרן, למדו הרבה הרבה יותר. אלא מה? היום מאיזה נקודת מבט מסוימת, ושוב, אתה יותר מדבר מתוך השיח ולא מתוך העובדות בשטח, כן? הרי לומדים הרבה הרבה פחות יהדות, אלא מה? כיוון שיש שיח הדתה, כל הזמן אומרים, יואו, קופים עלינו, קופים עלינו.
מי מלבא את השיח?
בסוף, כולם.
לא,
כולם מלבאים את השיח.
אני חושב שזה מגיע מכיוון מנהיגי הציונות הדתית, שצריכים לעשות וללמד את בני ישראל, כדי שבני ידע משהו, ולא מכיוון לעשות, כפי שעשה זבולון... סליחה, אז בואו נאמר שעשה את הדברים האלה, ולא לדבר על זה. בואו נלמד אותם קודם כל, שידעו למה באנו לכם.
אוקיי, אבל בשיח של היום, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, כשמנסים להכניס מורשת, ולא סתם קראו למקצוע החדש הזה מורשת ישראל, כדי שזה לא יהיה דת ולא יהיה יהדות, שילמדו את זה מורים חילוניים וכל זה, התחילה הצעקה של הדתה. אגב, כשבדקו אחת לאחת את טענות ההדתה, נמצא כמובן שרובן לא כלום, אלא זה חלק משיח מאוד מאוד חזק, זה כמו ההדתה בצבא. למה? אני רואה יותר דתיים כקצינים וכן הלאה, אז אני מיד מניח את קיומה של איזושהי הדתה.
אבל זה כבר לא מורה שמלמדים, מלמדים מורקים.
מה זה?
מלמדים בהם מורה של קרב, אתה יודע, מהקטע של 1900, אני יודע מה, 85 צפונה.
אני רק אומר, כל מה שאתה אומר עכשיו הוא חלק משיח ההדתה שקיים, כשאתה בודק אחד לאחד, ולא חשוב יותר, אתה הולך לצבא, או אם אתה הולך לחינוך, זה לא באמת שההדתה קיימת, זה לא באמת שהיום יש יותר מ-X, יותר ממה שהיה בעבר, אלא מה? בגלל שיח מסוים, זה מה שקורה. זה פשוט לא נכון. עכשיו, נכון, יש דברים בשיח שמאוד מאוד מפחידים, כשפתאום זורקים משהו מדינת הלכה, אבל מי שבוחן, זורקים מדינת התורה או משפט התורה, אבל מי שבוחן את הדברים, יודע שגם רוב מכריע של הדתיים, אין לו מושג מה זה מדינת הלכה. מהסיבה הפשוטה שזה לא יתקיים אף פעם. אז מתחילים, מתחילים שיח של ימי דוד, ימי כל מיני דברים מופרכים, הרי הדברים האלה לא באמת קיימים. הדתיים עצמם לא יודעים מה זה מדינה.
בוא נדבר על מה שנקרא לתרגום בגוף הסרט. היינו בצבא, הייתה רבנות ראשית, האמן לי שאני לא זוכר מי היה הרב הראשי, הרב צהר, בזמן שירותי מ-77 עד 81.
גד נבון.
גד נבון, עכשיו אתה מזכיר לי.
יכול להיות.
אבל אנחנו הכרנו, זאת אומרת, אני כילד הכרתי את הרב שלמה גורן, אוקיי? עם השופר והכותל. אתה יודע, זה היה בשבילי דמות, איתו הלכתי הלאה. עכשיו... אתה יודע, אני מסתכל על הכשרות בצבא, ואני שירתי עם דתיים, והיו לי מפקדים דתיים, אוקיי? והיום יש פתאום, גם בצבא פתאום מתחיל להיות סוג של בדצים, אוקיי? אסור לעשן סיגריה בטווח של 22 מטר. אסור שחיילת תלמד אותנו במטווחים, תפקד במטווחים. כל מיני דברים שלא היו בעבר, ואני לא מדבר על חרדים, אני מדבר על ציונות דתית. עוד דבר, אתה יודע, אנחנו גדלנו על מקלת הרבנות הצבאית, שהייתה כמובן כולה גברים. היום, בבסיסים, בבסיסים מסוימים, אסורה שירת נשים. מדוע?
עכשיו, אתה עכשיו מתאר מצב שבו לשירות צבאי אכן נכנסים אנשים שרמת ההקפדה שלהם על שמירת מצוות, אתה תקרא לזה הקצנה, היא גבוהה מאוד. עכשיו צריך גם להחליט משהו, זה מזכיר לי ממול, למרות שאנחנו לא מדברים כרגע על חרדים, מצד אחד שכל החרדים יתגייסו וכל, או שהם יבואו צבא העם וכן הלאה, מצד שני צריך להבין דבר אחד, אתה חייב לתת לחייל הדתי, כן, לאפשר לו את השירות על פי אמונותיו, נכון? אם זה נמשך לכל מיני דברים שמתחילים לפגוע באחרים, או מתחילים להכתיב כללים, אז צריך לעצור את זה, מי שצריך לעצור את זה.
מה קרה ב-40 שנותי הראשונות של המדינה, ושוב, אנחנו צריכים לזכור, אתה יודע, החבר'ה של הפועל המזרחי עוד היו לפני הקמת המדינה, אוקיי? במחתרות ועניינים ולוחמים, כן. ונלחמו עם נשים. אותו דבר מאז הקמת צהל, וקצינים דתיים כן. היו לא רק מאז הקמת המכינות שתכף מדבר עליהם.
כן.
ואז הם לא דרשו, שמרו נגיעה, נכון. לא דרשו את כל הדברים שלא תהיו כאן, לא תהיינה כאן חיילות, שוב, על ההכשרים.
אז אותה... מה,
למה נכנסה הפוליטיזציה הזאת למערכת?
זה לא פוליטיזציה. עובדתית, התפתחה קבוצה, שאמרנו מקודם, חרדים לאומיים או תורנים לאומיים, שאכן רמת ההקפדה שלהם בנושא של שמירת מצוות היא גבוהה יותר מבעבר, והיא גבוהה בהרבה יותר בעבר. אתה תקרא לזה הקצנה, ולכן התנאים שאתה תיארת לשירות צבאי, היו פחות הולמים את אורח החיים שלהם. עכשיו, פה מישהו צריך לשבת, ואני חושב שיושבים על זה, בין אם זה הרבנות הצבאית, בין אם זה עם הרבנים עצמם, וצריך להבין באמת מתי מדובר בתביעה אמיתית, מתי מדובר בתביעה לא אמיתית, וכן הלאה. ברור שקבוצה, ואני אומר לך את זה כדתי, ברור שקבוצה דתית, ככל שתהיה, לא תוכל להכתיב למערכת שכל המערכת או רוב המערכת תעבוד לפי הכללים.
אבל היא מכתיבה.
היא לא מכתיבה. היא לא מכתיבה.
אני שומע התבטאויות של מפקדים, של שרי ביטחון, של אנשי מערכת הביטחון, שהיא מכתיבה ומנסה לכפות.
אז זה כמו ההתבטאויות של ליברמן על המכינות.
תכף נדבר על ליברמן, כן.
ההתבטאויות, אתה יודע, אני אספר לך סיפור מראש אקה, מאלמוז.
מוטי אלמוז.
הרבה פעמים יש שערות ציבוריות, כי מישהו זורק משהו לתוך המערכת, ואז יש שיח. נדמה לי שזה היה בקיץ שעבר, היה איזה דיווח שכיוון שהגיעו חיילים דתיים לאיזושהי בריכה בצהל, הוציאו משם את כל הבנות, בגלל כל הנושא הזה של הקפדה, בריכה מעורבת וכן הלאה. טוב, הלכתי, במקרה הייתי בפאנל עם האלוף אלמוז מול ראשי המכינות, ואז הוא מספר שאיך שקרה המקרה הזה, ותראה את ההבדל בין השיח לבין המציאות. אומר לעוזרים שלו, תקשיבו, עכשיו אני רוצה שתעברו בכל הבריכות הצהליות, בכל מקום שבו יש בצהל בריכה, ועכשיו אנחנו בקיץ, סביר להניח שאז יהיו כל המקרים. בואו, תגידו לי מה היה פה. ואז הוא שואל אותי, אשר, תגיד, כמה מקרים לדעתך מצאנו כמו בשיח שהיה כביכול וכן הלאה? אני הייתי זהיר, אמרתי, אולי 10%, משהו כזה, אולי כמה מקרים. הוא אומר לי, אפס. מה הוא אומר אחר כך? הרבה פעמים בשיח, מישהו זורק משהו, המשהו הזה מוטעה, או בטעות וכן הלאה. ואז הופכים את זה לאיזושהי הכללה. זה כמו עם הצנחנים. הם סובבו את הגב למדריכת צניחה. אבל תקשיב, רון, מאות על גבי מאות צנחנים עוברים את הקורס הזה, את קורס הצניחה, כל הזמן.
ותמיד היום הדעתי.
ואתה לא שומע כלום, ואתה לא רואה כלום. למה? בין היתר, משום שזה לא קורה. הרבה פעמים אנחנו לוקחים אירוע חריג שצריך לטפל בו, ואז הופכים אותו לאיזושהי הכללה. תראה, בוא, אני חייב...
אני חייב להיכנס לך בקטע של המכינות.
לא, כרציתי, אתה יודע, יש... ארגונים מהאגף החרדי-לאומי עשו מה שנקרא מלשידתון. חייל דתי, אם כפו עליך משהו...
מתלוננים.
מסגב מעיתון הארץ עשה משהו ממול, ואמר, אם כפו עליך משהו דתי וכל זה. עכשיו, הדימוי שנוצר הוא שבאמת יושבים באיזה פאנל מאות או עשרות תלפניות ותלפנים...
התעשייה שלי אני מכיר, פרופסור.
לא, 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 ומקבלים הודעות על כפייה חילונית מכאן, בסוף 99% מהאנשים בצהל מסתדרים, והכל מסתדר.
הכל נכון, אבל בוא נדבר רגע על המכינות. משרד הביטחון מממן 52 מכינות, קדם צבאיות, ברור שישנה גם אזרחיות. מתוך 52 המכינות האלה, 28 הן מכינות קדם צבאיות, שבהנהגת ובחינוך רבנים של הציונות הדתית, בוא נאמר, אצל החילונים, כולם מכירים את אלי, בגלל החשיפה שלה...
היא הראשונה.
כן, אבל החשיפה... לא מכיר אותה בגלל שהיא הראשונה. בגלל החשיפה כן. של התבטאויות של רבנים. אתה יודע, אבל אני יושב ומביט, ואני לא מדבר פה על ערכים התורניים, אוקיי? אני מדבר פה על הקטע... דרך אגב, יש במכינות קדם צבאיות גם נשים שלומדות. אבל הערכים, אני שומע את הרב איגה, למשל, שמדבר על קטע שאישה תפקידה להיות... אמא בבית, להיות עזר כנגדו, כל הדברים האלה, וחס וחלילה לא להיות לוחמת. עכשיו, הדברים האלה, גם אם אני אלך לתנך, אני אמצא לוחמות. אבל, עזוב את הדברים האלה, אני מדבר על ישראל 2019, או על העולם 2019, עם כל הטכנולוגיה. קודם כל, איך אפשר להגיד לאישה, במצוות רב, את לא יכולה, שוב, לא להיות מתקית, להיות ב-8200, את לא יכולה. והערכים האלה מתנגשים, שוב, אני מנקה את התקשורת, מתנגשים עם כל מה שכל חילוני ממוצע מאמין.
אוקיי, אז בחרת להביא את הדברים האלה, ואני לא אגן פה על אמירות מאוד מאוד בוטות או לא מוצלחות של רב כזה או אחר, אבל תראה, אתה יודע, שאנשים יושבים על, רק במכינת אלי, אם תיכנס לאתר, תמצא, אין לי מושג כמה אלפי שעות שיעורים, כי יש כמה רבנים, ויש מאות על גבי מאות לכל אחד, ותמצא את זה. עכשיו, מה קורה? יושב מישהו, ואז פתאום מוציא את הדבר הבוטה הזה, שאגב, רוב הציונות הדתית לא תסכים איתו, זה הגוונים שדיברנו וכן הלאה.
אבל לא שמעתי הסתייגויות.
רגע, היו הסתייגויות, ברור שהיו הסתייגויות.
כאשר שודרו משדרים שלמים בטלוויזיה למכינה, היו גם בנט, השר בנט, דאז, הסתייג ככה, אתה יודע, נגד, נגד הרב אלי סדן.
משום שאנחנו מכירים את המציאות, ואנחנו יודעים מה קורה במציאות הכוללת של המכינות, שכוללת מאות על גבי מאות רבנים, ואנחנו כבר יודעים, מניסיון, יש לנו כבר אלפי לוחמים וקצינים שיצאו מהמכינות, בסוף אני שואל אותך, מה קובע יותר? האמירה הבוטה שצריך לבקר אותה, או התוצר הסופי? עכשיו, את כולם מכירים את הסיפור של הרב איגל אמר X בשיעור Y, אבל אתה פחות מדבר איתי על מגד, שראש המכינה שלו אמר לו, אל תיקח את התפקיד הזה, כי זה גדוד לוי, הוא מעורב, לוחמים ולוחמות, ובניגוד לעמדת רבו, הוא כן לקח את זה.
אני יכול גם להתייחס לאופק בוכיס,
לא,
אתה אלוף אופק בוכיס, לא, יש לי הרבה דוגמאות.
לא, על אופק כן. דיברתי. אבל למה אני אומר את זה? תראה את
הדיבור. איך אומר לו דבר כזה?
עכשיו, מה זה?
איך, תסביר לי אתה
בסך הכל. הוא יעץ לו.
שנייה.
הוא יעץ לו.
שנייה, אבל ברגע שאומר לו, אל תיקח את התפקיד, אתה יודע, זו תמיד השאלה.
ממליץ לך לא לקח את התפקיד.
זו תמיד השאלה ששואלים קצינים דתיים ברמת מגד ומעלה, למי אתה מקשיב קודם? למפקד שלך או לרב? אתה אומר לי, הרב יעץ לו.
אתה יודע, לפני כמה שנים היה אירוע משעשע, אמיר אורן מהארץ, יושב אצל לודון וקירשנבוים, ודיברו על, בעקבות איזה מאמר שהוא כתב, שתראה, יש יותר מדי דתיים בשבק או משהו כזה, ואז בשיא הרצינות הוא אומר, מה יקרה אם יורם כהן יקבל, ראש השבק, יקבל הנחיה מראש הממשלה, והשעות יהיו שעות לחץ, ומרבו הוא יקבל הנחיה אחרת. תראה איזה דימוי מוטעה יש כאן, בכלל בקשר לדתי.
זה פופוליסטי.
לא, מה זה פופוליסטי? זה הפרשן הצבאי. הפרשן
הצבאי של הארץ, הכל אני מכיר.
לחלק מהחילונים יש דימוי שדתיים וחילונים,
ממש
לא. לא, זה קבל חשמלי, שיש איזה מתג הפעלת סמכות מצד אחד, ואיך שמפעילים את המתג, נדלקת מנורת ציוד. זה לא עובד כך.
פרופסור, אתה מסתכל על דבר אחד, אתה מסתכל על באמת, על רבני המכינות ומנהיגיהן, בקטע שהם רק אנשי חינוך. אני, מאחר ואני בתקשורת כמה שנים, מכיר גם כל מיני פורומים והתייעצויות, ואיך אתה אומר, המלצות של הרב סדן, של הרב איגל, אם אני לא טועה, הוא סגן אלוף במילואים.
כן, היה סמך עם פייל.
כן, אתה יודע, כל הם משתמשים, הם משתתפים בכל מיני פורומים, שבהם הם חורגים, שוב, אני לא אומר שהחילונים קדושים, שהם חורגים מתחום החינוך, ומנסים להשפיע על המערכת באמצעים אחרים. אתה מכיר אותו, הוא רק ראש המכינה, לא אתה. החילוני, רק ראש המכינה. לא, זה לא.
אז אני אומר לך מה המציאות. במציאות היא רוב מכריע של הרבנים. ברוב מכריע של המקרים, דווקא נמנעים מהייעוץ הזה שאתה מדבר עליו, ומאיזשהו דבר שעלול... דבר שעלול... או... עכשיו, אלה שכן, גם אם אלה שכן עושים, מתברר שבוגרי המכינות, ברובם המכריע, שוב, אני לא מדבר על מקרה כזה או מקרה אחר, עובדה שאנחנו קשה לנו לאתר את זה, הם אנשים עצמאים. באמת, מה אנשים חושבים? בוגר המכינה סיים בגיל 19 את המכינה, או אם הוא היה שנתיים בגיל 20, ואתה באמת חושב, הוא סיים קורס מפקדים, הוא סיים כבר קורס מפקדים, הוא כבר מגד, והוא מחובר באוזניות לראש המכינה, הוא כבר מחט. אתה באמת חושב שכמחט, ובהיבטים המקצועיים, או משהו, מה? אנחנו כן יודעים.
אני מניח שהרבה מאוד קצינים, בטח בדרגות מפ"י, עדיין בקשרים, שוב, הרב אלי סדן הוא לא רק רב המכינה.
מה זה בקשרים? ברור.
לא, אז אני אומר, אני לא יודע, תקשיב, איני יודע, אני פשוט ניזון מכל מיני, אתה יודע, שברי מידע, שבוא נקרא להם אפילו רכילות, אבל גם רכילות היא עובדה שנולדה כפג. באיזשהו מקום, ישנה השפעה, ובציבור הדתי-לאומי, אתה יודע, הקטע רב, הוא לא מה שאצלי בציבור החילוני. לי אין רבנים. אתה יודע, לי יש את הרב אשר שאמר שהכל קשר.
אני רוצה לגלות לך סוד, לרוב הציונים הדתיים, כמוך גם אין רבנים. אבל באמת, שוב, זה בדיוק הדימוי הזה שלכל דתי אוטומטית יש רב, ואחרי זה, אחרי שהדימוי המוטעה הזה מבוסס, אוטומטית כשהרב אומר משהו, זה מבוצע. בסוף תסתכל על התוצרים הסופיים. יש לי שאלה. בוגרי המכינות לאורך 25 שנה, האם ועד כמה הם היו מעורבים, למשל, באי-ציות לסמכות הצהלית? היה כבר התנתקות. כמה שנים עוד ישאלו את השאלה, למי הם ישמעו?
לרב? נגד ההתנתקות תמכו גם הרבה מאוד חילונים, אני לא חושב שזה המקרה.
לא, יש לנו מקרה קלאסי של פינוי יישובים, של הליכה נגד האידיאולוגיה הציונית הדתית, פה הייתי אמור למצוא מאות על גבי מאות סירובים, או של בוגרי המכינות, או בכלל של ציונים דתיים. איפה הם היו? תקשיבו, אי אפשר, כל הזמן יש שברי שיח, כל הזמן מדברים באוויר, אבל אין תוצר סופי לדברים האלה.
יפה. עכשיו, אני רוצה באמת להתייחס לדברים, שוב, אני שם אותם במסגרת, אתה יודע, כי הם דברים של פוליטיקאי, כמו שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שהתייחס השבוע למכינות קדם צבאיות, ואתה יודע, עכשיו כולם בבחירות מחפשים את התבטאויות שמעוררות שערה, אבל יש כמה דברים, אתה יודע, אני חייב לצאת אותו, המכינות הקדם צבאיות הוציאו המון לוחמים. אבל היום זה מתפתח לכיוון מיליציות פרטיות מעין פלנגות. כששאלתי תלמידים, זה מה שאמרת לנו קודם, שאלתי תלמידים, אם יקבלו פקודה והרב יגיד אחרת, לרובם לקח 40 שניות לחשוב מה לעשות, צריך להודות. רובם אמרו שהם עלו את הפקודה, אבל חלק אמרו שלא יפרו את הנחיית הרב. ואז הוא אומר את דעתו, כשאני רואה דבר כזה, זה מסוכן, זה לא יכול להיות.
אוקיי, האם ליברמן במסגרת דבריו היה הרבה יותר חזק, אולי להוסיף איזושהי דוגמה של תפקוד, כמו קודם כל נושא הפלנגות והמיליציות, הוא מטופש מהסיבה הפשוטה, כיוון שמכינות זה לפני צבא, ואחרי זה החניכים מתפזרים ביחידות, הם לא יכולים להקים מיליציה. אין יחידה של בוגרי אלי או בוגרי יתיר באיזשהו מקום, לכן כל הנושא של פלנגות לא רציני. עכשיו, לעצם העניין, שוב אנחנו חוזרים לשאלה למי הוא ישמע. אתה פוגש חניך מכינה שכרגע נמצא תחת ההשפעה המלאה של ראש המכינה. אז הוא עונה, אבל יש לי שאלה. האדם נכנס לצבא, לשירות הצבאי, אגב, ברוב מכריע של המכינות, ואולי בכולם, מחנכים לשמוע למפקד. זה המהות של המכינה. אבל נעזוב את זה רגע. הוא נכנס לצבא. מה אתם באמת חושבים? ש3-4 שנים הוא נמצא בצבא, והוא לא מפנים את ערכי המערכת. הוא עוד נשאר במכינה. ואז אופר וינטר, 20 שנה אחרי שהיה באלי, נשאר עדיין במכינה. מה, לאופר וינטר יש איזשהו אירוע, כן, בשירות הצבאי שלו, שבה הוא שמע לרב במקום למפקדיו.
אתה יודע, אני שוב, אני שוב מתייחס לשברי מידע, אתה יודע, לרב צר בשעבר.
אז זהו בדיוק הנקודה. בסוף, אם, תראה, את השאלה הזאת למי הם ישמעו, לרב או למפקד, שואלים כבר 20-30 שנה. הייתי מצפה ממי שאומר את זה, תביא את הנתונים האמפיריים. הנה החייל שעשה כך, הנה המפקד שעשה כך, הנה הוא עשה כך. אף אחד לא מביא נתונים אמפיריים. אף אחד לא מביא איזה נתון, איזה מקרה, ואז אנחנו נשארים ברמת השיח.
אבל אתה יודע, זה אותה, אתה אומר, תביא נתונים אמפיריים. אם אני מסתכל אתמול על הקטע של הצלשניקים, שפשוט קומם אותי, אתה יודע, בקטע של רוב הלוחמים שלנו, חלקם נהרגו, אתה יודע, הם הצלשניקים של צה"ל. אני מסתכל על כמות הצלשים, אנחנו מדברים על 2,700 ציונים לשבח. אני בכלל לא מתייחס, שוב, באותם צלשים זכו או השיגו גם בבני הציונות הדתית, והרבה מהם, אוקיי? והרבה מהם, מ-12 גיבורי ישראל ב-48 צפונה. אבל אתה יודע, לומר דבר כזה, כאשר אני חילוני, אתה יודע, ואני זוכר את קירות הזיכרון בבית הספר בורחו בגבעתיים, ובנחלת יהודה, בית ספר חקלאי, אוקיי? שגם היו בו דתיים שלמדו איתי, אתה יודע, מקווה ישראל יש לו אגב דתי, שלמדו איתי, ולשמוע את הדברים האלה זה מקומם אותי.
את מה?
מקומם אותי שמנהיגי ציבור דתי-לאומי יוצרים את ההפרדה הזו. אתה מבין, שמדברים על רב סרן רועי קליין, אתה מבין, זכרו לברכה, אני יכול תמיד לשלוף את הדוגמה של תוראי נתן אלבז, שלא היה ב-54, מחנה נתן, שחודשיים אחרי שהוא עלה לישראל, הוא קפץ על רימון חי. אתה יודע, הדברים האלה, שזה הכל בזכות המכינות. זה מקומם אותי.
לא, 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 לא. אם מישהו, קודם כל המכינות קמו מאוחר, בסוף שנות
ה-80.
ב-89. כן, אבל לכן, כל מי שעושה באמת הבחנה בין צלשים ומי היה ומי...
זה מה שהם עושים?
אז זה לא בסדר. תקשיבו, זה לא... אני לא בא ויושב פה ומגן על כל צד. מי שעושה את ההבחנה הזאת, ואומר, הנה, אני תורם... אגב, את ההבחנה עושה לראשונה בן גוריון, שזרק פעם באחד הוויכוחים, מה המשקל שלכם בבית קברות? זאת אומרת, אז זה היה כמובן הקיבוצניקים ואנשי תנועת העבודה.
אני חושב שעד היום.
מה?
מספרית זה עד היום לצערי.
ברור, ברור. אגב, נכון, יש גם את עולם הדימויים הזה. ושוב, זה מה שקורה. בשיח יש איזשהו עולם דימויים, ולא מסתכלים במציאות מה קורה. ובמציאות, האחדות שאתה שואף אליה, קיימת הרבה יותר. אתה יודע מה, אני אזרוק לך יותר מזה. בניגוד למה שחושבים, האחדות היום, או ההסכמיות בחברה הישראלית, גדולה יותר מאשר בעבר.
אני לא חושב.
בטח אתה לא חושב. כי מסתובב... היום יש רשתות חברתיות,
לא, 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 לא,
והיום
לא.
יש כל מיני דברים, ולכן אתה אומר
כהן,
את זה.
פרופסור כהן, אני מסתובב באמת מאצבע הגליל עד אילת, בפרויקטים גם של המשרד לפיתוח הנגב והגליל. אני נפגש עם צעירים, אם זה חרדים או חרדלים בנתיבות, ואני נפגש עם צעירים מהעדה האתיופית, ואני נפגש עם קיבוצניקים, תדע, וזה הכל בפריפריה, ואני מזהה הקצנה איומה ומקוממת. שוב, בקטע שלהם הם נחשפים נכון לרשתות, ואתה יודע שמסרון זה 21 מילה עם כמות האותיות, ואני מסתכל איתך על מסר של מה שאומר למשל, שוב אני לוקח את שר הביטחון, אבל מי שכתב לו את הנאום זה לא השר עצמו, אני מדבר כמובן על השר לשעבר אביגדור ליברמן, שאומר פשיטת רגל מוסרית של מדינת ישראל, והוא מתייחס לדבריו של, של הרב גיורא, היטלר הבן אדם הכי צודק. הוא מצטט את הרב רדלר שאמר, בין היתר, כי ודאי שהוא צודק בכל מילה שהוא אמר. חוץ מזה, שהוא היה בצד הלא נכון. עכשיו תקשיב, אמירה כזו, גם אם היא הוצאה מהקשרה, ואנחנו עוסקים בתעשייה של הוציא מילים וביטויים מהקשרם, היא אמירה שנכון שנותרו פה, אתה יודע, עוד מעט לא יהיה יום זיכרון השואה, כי הניצולים הולכים. אבל זה מקומם, ואומר את זה, אתה יודע, רב, אני מסתכל על רב, ואנשים שכמוני בתור סמכות רוחנית, לא משנה מה הוא עושה. וזה מקומם.
אני רוצה לעשות הבחנה בין שתי תקופות. גם כשמדובר, אני בכוונה לוקח את זה לשאלה הרחבה. הגזענות שבחברה, האלימות שגדלה וכן הלאה, לכל הדברים האלה קורה אותו דבר. הגזענים היו פה, ואתה יודע את זה, גם בשנות ה-80. אתה יודע מה לא היה להם? לא היה להם רשתות חברתיות, והם לא יוכלו לצעוק את כל הדברים האלה, ולכן אי אפשר היה להדהד אותם. השוערים בכניסה לתקשורת יכלו לעצור אותם. אנחנו, יש לנו איזשהו דימוי, שעכשיו העסק מקצין, כי אנחנו שומעים הרבה יותר. אבל אני אומר שוב, רון, אין לנו שום הוכחה שהגזענות בחברה הישראלית גדלה יותר מאשר בעבר. אנחנו לא, אין לנו באמת שום הוכחה, זה בדיוק כמו שיח הדמוקרטיה מדרדרת. אין לנו שום הוכחה, כן, ויש אנשים שמודדים דמוקרטיה, תראה את המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהדמוקרטיה נמצאת בהידרדרות, לא יכול להיות שאני אגיד על משהו שהוא מדרדר כבר 40 שנה, והלימוד גוברת 40 שנה, והשנאה גוברת 40 שנה, זה מדרון ארוך מדי, כבר אם לא צריך להגיע לקצה, אנחנו מבלבלים בין שיח עכשווי עם רשתות חברתיות, לבין מציאות בפועל.
אבל בוא תיקח נתון אחר, בוא תיקח נתון, אתה יודע שהוא למעשה, הוא נתון ודאי, כי הוא יורד לרמה של פרט, כמות המצביעים בבחירות. אוקיי, אם אני מסתכל על הבחירות האחרונות, היו 63%. עכשיו, זה בטח, אתה יודע, לא בציבור...
יש ירידה באחוזי הצבעה.
לא, זה בטח לא בירידה בציבור החרדי, בציבור
הדתי,
הדתי-לאומי. נכון. זה קרה אצל הערבים ואצל החילונים. עכשיו, אני מסתכל אתמול היו בחירות ממפלגת העבודה, אנשים חברי בעידה, חברי מרכז, 45%. עכשיו, בשביל מה אתה נרתם להיות חבר ולהתאגד, אם בסוף באים 45% להצביע? זאת אומרת, זה הירידה בדמוקרטיה.
לא, 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 לא. קודם כל, כמובן שברמה מסוימת שיש ירידה בהשתתפות, בהצבעה, אז אנחנו מדברים על דמוקרטיה. אבל צריך להבין דבר אחד, יש הרבה סיבות לירידה בהשתתפות. אם אתה תגיד לי שאכן הירידה בהשתתפות נובעת מאיזושהי דלגיטימציה של המערכת, ניקור כלפי המערכת, משהו כמו נטורי קרתא, התנועה האסלאמית להבדיל מצד שני, אז אני אגיד, יש בעיה לדמוקרטיה. הרבה פעמים, וגם בעולם זה נצפה, כי אנשים עושים, לא באים בגלל אדישות. אגב, לא באים, זה יישמע לך מופתע. לא באים להצביע בגלל איזושהי סביעות רצון מהמערכת וכן הלאה. רון, תראה במדדי הדמוקרטיה בשנים האחרונות, כמה אנשים, והאם זה בעלייה או בירידה, אומרים, טוב, טוב לנו, או טוב מאוד לנו. זה נמצא בעלייה.
אף פעם לא שאלו אותי במדדים האלה.
בסדר, מה לעשות שזה?
אני חייב לשאול אותך באמת שאלה לסיום. אנחנו ערב עוד מערכת בחירות שנכפתה עלינו, ותהיה ב-17 בספטמבר. אתה יודע, שוב, אני מתייחס לקבוצת המדגם שלי, החילונים, בתי קפה, כל הפורומים שלנו.
מדגם מצוין.
כן, מדגם מצוין. ואני מתייחס פה שוב שאומרים, מה יהיה עם הסחטנים, אוקיי? הסחטנים קרי, אתה יודע, המפלגות החרדיות, ואיחוד מפלגות הימין, אולי תקום עוד מפלגה דתית, ואומרים הם, זאת אומרת, בסך הכל אמרים מיוט, אם אתה מסתכל במחירי המנדטים, או. והם פשוט השתלטו על הכל, אנחנו קרי. החילונים שאין לנו שום זכות ביטוי, נשלם את המחיר.
אני מציע לאותם חילונים שאתה מדבר עליהם, לבחון קצת מה מוכנים לתת להם המפלגות החילוניות לחרדים, כדי להחליף את השלטון. קודם כל.
כן.
בוא
אני נשים, לא מבטיח בנימין למרכז שמאל. לא,
כן, כן? זה נראה כאילו, זה נכון, אגב. אם באמת מיעוט, לא חשוב באיזה סוג ומאיזה כיוון, חוצה את הקו האדום, ודורש כל מיני דרישות וכל זה, צריך לדפוק על השולחן ולהגיד לא, לא. זאת אומרת, זה בדיוק המסע ומתן הקואליציוני. אבל מי ש... שוב אני אומר, מי שחושב שהסחיטות הן יותר גדולות מבעבר וכל זה, צריך לעצור את זה. אבל מי שבודק את זה מעשית, תראה, ההסדרים הגדולים בסוגיות דת ומדינה כבר לא נמצאים על השולחן. הם הושגו בימי מפאי, בימי הדומיננטיות החילונית הכי גדולה. למפאי לא הייתה תחרות, כן, היא לא הייתה צריכה את הדתי.
דת ומדינה לא, אבל כאשר אתה מסתכל... ומדינה, אני מסתכל, אתה יודע, אבל עכשיו על הקטע של ציבור, עולים ממה שהייתה פעם ברית המועצות, שיש לנו פה בסביבות מעל 400 אלף אנשים כאלה, שהם יהודים כזרע ישראל, לא יהודים על פי ההלכה, נכון. באיזשהו מקום, זה יושב על השולחן גם כרגע.
נכון, זה יושב על השולחן, ואגב, זה מעורר ויכוח פנימי, פחות ידוע בציבור, בתוך הציונות הדתית, על גיור מקרב או לא מקרב, אני מזכיר את זה.
בקצר.
יש ויכוח נוקב מאוד, כשהמחמירים אומרים, זה לא בעיה שלי, או... רוצים להחמיר ואז אין פתרון, אבל יש אגף שלם של רבנים אגב, וזה לא רפורמים או לא אורתודוקסים, שאומרים יש דרך לפתרון ואפשר לקרב ואפשר לעשות את הגיור הזה מהיר יותר, וזה ויכוח פנימי בתוך הדתיים, זה לא כל הדתיים,
כן.
צריך להבין את הדבר הזה.
פרופסור אשר כהן, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, השכלנו, תודה לך.
תודה רבה.